כל חי אונליין 93fm.co.il
כבת בשבת, האם אזרח יעתור לבגץ נגד העבודות הללו, האם בגץ יכול להתערב בנעשה ולהשפיע עם סמכותו על משרדי הממשלה הרלוונטיים או על הממשלה בכלל. נדבר גם על כך. הבוקר ניסיון דריסה בירושלים, מחבל ניסה לפגוע בלוחמי משמר הגבול שירו בו ואדם נוסף ששעה ברכב, המחבל נהרג. עוד עניינים שעל סדר היום גם בסוגיות החינוך ועוד נושאים בהמשך. המהדורה המרכזית של כל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני זאב סגל, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים הקריסה שהתרחשה במהלך הבוקר. חניון בין ארבע קומות, חניון תת-קרקעי בתל אביב, התרסק, למעשה התמוטט על עובדים ופועלים שהיו בקומות שונות בחניון. 23 פצועים שכבר הוצאו מן המקום לפני שעות אחדות פונו לבתי החולים. בהמשך אותרו שתי גופות בין ההריסות. פיקוד העורף, יחידות חילוץ והצלה נוספים עושים עבודה כדי לנסות להגיע לפחות לחמישה בני אדם, שככל הנראה זה המספר של הנעדרים בשלב הזה. צבי טסלר כתבנו, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתה היית במקום בזמן ההתמוטטות הזו, מאז כבר שעות ארוכות, הרבה מאוד פעילות ומאמץ לנסות להגיע אל הנעדרים, שככל הנראה עדיין חלקם נמצאים בחיים.
אני יכול לתאר לך מה שאני רואה כרגע מול העיניים, הרבה מאוד כוחות עדיין בשטח, עובדים פשוט עם יאה ומעדר, רגב אדמה אחרי רגב אדמה, מרימים לאט ובעדינות. בפעם האחרונה ששמעו פה קולות שנוצר קשר עם שניים מהנעדרים, זה היה בשעה 3:30, מאז כבר יותר משלוש שעות, שאין שום קשר איתם, אבל המאמצים נמשכים, עשרות אנשי חילוץ והצלה בראשותם של פיקוד העורף, עוברים פה פשוט בשטח, באותו תא שטח שעל פי הערכות נמצאים על איחודים, ומפינים מעדר, מעדר אחר מעדר, מנופי
ענק. אנחנו עוד בהמשך נהיה גם עם אנשי פיקוד העורף, עוד נחזור לסוגיה הזו בהרחבה, נצרף לשיחה את חיים מוטמזגין, שלום לך חיים.
שלום וערב טוב.
מפקד יחידת החילוץ של זקה, גם אתם מסייעים, מתנדבים לכוחות החילוץ של פיקוד העורף כדי להגיע אל הנעדרים. גם כעבור שעות אחדות יש סיכוי שאנשים עדיין בחיים מתחת להריסות, נכון?
הסבירות שאנשים בחיים היא קטנה, כפי שציין כתב קודם, עד לפני כשעתיים היה לנו קשר עם אחד הלכודים, הקשר הזה נותק, וכרגע אנחנו עושים מאמץ להגיע לשלושה לכודים נוספים שנמצאים בין הארבע קומות, אנחנו יודעים פחות או יותר את האזורים, אבל הדרך להגיע אליהם גם בצורה בטוחה וגם בצורה מהירה תיקח זמן, כנראה שיעבדו כאן עדיין כל הלילה.
אוקיי, אנחנו עוד נמשיך לדווח על האירוע הזה בהמשך. חיים מוטמזגין, תודה רבה לך. צבי, כמו שאתה אומר, מתכוונים להמשך פעילות אל תוך הלילה, לא מרימים ידיים. בוא רק במילה אחת, לישראל יש ניסיון לא רע בחילוץ אנשים מתחת להריסות, גם בשל אימונים ברחבי העולם, ברעידות אדמה, וגם בשל יחידת פיקוד העורף שמתמחה בעניין הזה.
בהחלט, והתמונות הן אותן תמונות שמשודרות כשיש אירועים כאלה בעולם, והתמונות מאוד מזכירות, והעבודה היא עבודה סיזיפית. מה שנעשית בידיים, הכוחות עוברים פשוט לאט לאט, בינתיים נערכים באמת לשבות לילה ארוכה, הוצבו פה פרוז'קטורים ענקיים, וכל הכוחות...
מה אנחנו יודעים בשלב זה על החקירה הראשונית? מה גרם למבנה הזה להתמוטט?
אז לגבי הערכה שהיה עומס חריג באתר הבנייה, ככל הנראה גם איזשהו ליקוי במנוף, אבל עדיין אין תוצאות שאפשר לומר אותם כרגע בוודאות. עיקר המאמצים כרגע פחות בחקירת הגורמים לאסון, ויותר הניסיונות באמת לטפל כל עוד שיש נעדרים.
אכן, גם חברת דניה סיבוס וגם מאפריקה ישראל שמחזיקות באתר הזה, ממתינות גם הן לתוצאות חקירה, ואומרים כי בכל שלב הם יעשו ככל שביכולתם כרגע להתמקד בחיפושים אחר הנעדרים ולדאוג לשלומם של הפצועים. אני מודה לך כתבנו צבי טסלר, תודה רבה לך. אנחנו עוד נשוב לאירוע הזה בתל אביב ונשמע עוד דיווחים על מה שמתרחש שם, נדבר גם עם אנשי פיקוד העורף, כל אלו בהמשך. עכשיו לעניינים אחרים, אנחנו עם איילה חסון, ערוץ 10, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אחרי המיני דרמה הזו בסוף השבוע סביב עבודות הרכבת בשבת, הדרישות שאחר כך התבררו כלא נכונות לפטר את השר כץ, פגישה בין נתניהו לבין החרדים שבוטלה, תני לפחות הערכת מצב פוליטית, מה הסיפור הזה עשה בממשלה?
קודם כל זה סיפור שמבטא את המתח והיחסים הראויים בין הזוג החדש כץ ונתניהו. להערכתי הסבב הזה הוא סוג של בשלהי הסבב, אבל לא הסתיים הקרב בין נתניהו לכץ. עוד לא נאמרה המילה האחרונה בקרב הזה. ראינו את הפומביות הראשונה בסיפור סביב מזכירות הליכוד. הסיבוב השני היה פה, אז כץ ספג מעלומה, הכין מערב לנתניהו, ובסופו של דבר יצא חבול משם. יצא חבול, פגוע וכועס, והחליט לנקום נקמה, ואכן נקם את נקמתו, ונתן להשיב לנתניהו, איך הוא ממנה פיים, וזהו, אני אומרת לך, זה קשור לסיפור של השבת.
ואז החל שלב הגרסאות, מי הורה למי, ומי נתן את ההוראה לבצע את העבודות, ומי ביטל את העבודות, ולקץ יש את הגרסה שלו, ולא...
שהיה פה רצון של קץ לגרום לנתניהו, מבוכה ענקית בסיפור הזה וקצתה סביב השבת, והוא קרא הבור, ובהחלט נתניהו נפל זינק, קפץ קפיצת ראש בתוך הבור הזה.
כן.
קץ לקח קשה מאוד את האלבונות שהוא ספג בפעם הקודמת בקרב עם מזכירות הליכוד, וכולם אמרו איך הוא יצא עלוב וחבול, הוא יצא מזה מאוד מאוד פגוע, והוא תכנן את המהלך הבא שלו. וזהו, האמת היא זה די עצוב בסך הכל. יש פה דברים כבדי משקל על הפרק, והחבר'ה משתעשעים בכיפוף ידיים פראי ולא רציני סביב העניינים האלה המיותרים.
כן, זה עוד אבל סיבוב של כיפופי ידיים בין נתניהו לבחירי הליכוד. במקרה של ילון זה הסתיים בכך שהוא עזב את הזירה, גם קודמיו, גדעון סער ואחרים...
כל סיפור הוא עולם ומלואו. כל סיפור הוא עולם ומלואו, אתה יודע כבר,
אבל המכנה המשותף, אוקיי,
לא, אין שום מכנה משותף, פשוט יש שכתוב היסטוריה, גם נתניהו אוהב לשכתב את ההיסטוריה, גם התקשורת חוטט בשכתוב היסטוריה, כל סיפור הוא בפני עצמו. הדבר היחיד שעזב את הליכוד בגלל נתניהו זה בוגי יעלון. כל השאר זה כל אחד והסיפור שלו.
אין כאן מכנה משותף של צמרת בכירים.
כל אחד אגב מהעניינים הפרטיים שלו, ולא הייתי מערבבת ביניהם.
הבנתי. כי בחוץ זה נראה שיש כאן איזה חמישייה או שישה בכירים שמרגישים שאין להם עוד לאן להתקדם. נתניהו לא מראה סימני עייפות, והם ככה מנסים בכל מיני טקטיקות פוליטיות מאוד נמוכות לגרור אותו לזירה הזו.
כן, יש, תראה, בואו נסתכל על מפלגות פוליטיות. ליברמן מפנה את התפקיד שלו למישהו בשום פנים ואופן. לא, לא רק שלא מפנה, כל פעם שמישהו צומח קצת במפלגה שלו הוא קוטם לו את הראש ומביא חיילים אחרים במקום. לפיד מפנה את המקום שלו למישהו. לא, ככה זה בראשות מפלגה. אדם לא סס לפנות את המקום שלו. בליכוד יש בחירות דמוקרטיות, בניגוד למפלגות אחרות שם בכלל אין בחירות, ואנשים שומרים על הרשות שלהם בחירוף נפש, מה שנקרא.
כן, מה קורה מאחורי הקלעים?
מי שרוצים להתקדם, מרגישים שאו שאין להם, או שהם לא מספיק מקורבים, או שהם רוצים תפקידים יותר בכירים מהתפקידים שהם מקבלים. קץ רצה תפקיד הרבה יותר בכיר ממה שהוא קיבל. חוץ או אוצר או ביטחון, זהו, והבריתות מתחלפות. בבחירות נתניהו וקץ היו אונגז'ט, צמד חמד, זה לצד זה. פעם אגב שר וקץ היו האויבים המרים ביותר. שר היה משוכנע שמי ששלח לו את המכתב למשטרה זה קץ, עם אותו סיפור עם הבחורה, שזה קץ עומד מאחורי הסיפור הזה. אויבויות ויריבויות משתנות ומתחלפות. פעם הם בני ברית, פעם הם עם סכין אחד לשני מאחורי. אגב, אני לא יודעת מה יהיה בעתיד. אני חושבת שהסיפור הגדול בין נתניהו לקץ הולך סביב הקרב בין ידיעות וישראל היום.
כן, אנחנו רואים את זה בימים האחרונים בצורה ברורה ושקופה.
הרי, בוא נגיד ככה, בישראל היום זה מאוד ברור ושקוף, זה עיתון שתומך בנתניהו בצורה ברורה ביותר, ידיעות לעומת זאת זה עיתון בלי טיפת אג'נדה ואידיאולוגיה, שם הכל אישי.
אבל האג'נדה זה אנטי נתניהו, זה גם סוג של אג'נדה.
האג'נדה היחידה שלהם זה אנטי נתניהו, אין להם, לא, אני התכוונתי, הם לא ימין, הם לא שמאל, זה לא נגיד מקור ראשון. והארץ, אין שם אידיאולוגיה. יש שם כאלה שהם תומכים בהם, הם מסמנים אותם שהם תומכים בהם, כאלה שהם מחליטים לחסל אותם. מכל הכיוונים אגב, בין אם זה פוליטיקאים, בין אם זה אנשי כלכלה, בין אם זה אנשי עיתונות, זה שם, שם. או שהם מעללים או שהם מחסלים, זה הכיוון שלהם כל השנים. אז קאץ עכשיו הוא ברשימת האהובים שלהם. קאץ שאתה קפה, קאץ שאתה תה, קאץ שאתה פתח ש... תחנת רכבת, סגר תחנת רכבת.
נתניהו מזגזג, עוד כל מיני מסמכים במשרד התחבורה.
אז על הרקע הזה, שקאץ שם נהיה חביב בינתיים, כן, אתה יודע, שישתנה שם גם האינטרס, זה לא מתוך אהבה, שקאץ לא יתבלבל לו לרגע, ברגע שהוא לא יתאים לאינטרס שלהם, הם גם יחבטו בו. אז נתניהו רואה את זה, נטרף, ושם גם זה חלק מהטרף. זה גם חלק מהקרב בין נתניהו לבין קאץ, הסיפור הזה בין ידיעות אחרונות לישראל היום. מה אני אגיד לך? לציבור זה פשוט, את הציבור זה לא צריך לעניין.
כן, גם צריך לזכור את עונת המלפפונים שאנחנו נמצאים בה.
זה לא עונת מלפפונים. אני חושבת שזה עונה מגעילה. זה לא עונת
מלפפונים. יש גם מלפפונים חמוצים. כן.
ולצערנו גם התקשורת לוקחת חלק בסיפור, חלק ממנה, לא חלילה באופן...
שמענו אתמול את לפיד אצלכם מתבטא
בערוץ
10, וגם ככה מעורר הרבה מאוד תגובות, בעיקר בקרב בוחריו החילוניים ששואלים שוב, אייך יאיר לפיד?
אייך,
כן.
מאחורי הסנה,
היה רוצה.
אייך, כן, טוב, רק שזה מראה לך ש... שאין באמת אידיאולוגיות, זה הכל אד-הוק.
הכל אינטרסים פוליטיים?
הכל אינטרסים לפי אותו רגע, הכל איך שאתה רוצה לשווק. פעם אתה משווק את עצמך כך, ופעם אתה משווק את עצמך אחרת. עם הרבה מאוד יחסי ציבור טובים במקומות הנכונים. אגב, אותו עיתון שנקבנו בשמו, שם הוא...
אותו סיפור, כן, חוזר לסיפור הזה.
כן.
כי מעניין, בשביל פוליטיקאי שמייצג את החילוניות, סיפור כזה, זה פרי בשל לעשות עליו...
שמייצג את החילוניות שהתגושש על הראש של החרדים,
בכל דרך.
שזה לחם בשבילו.
כן, ולפתע הוא יושב על הגדר ומוציא איזושהי הודעה נגד נתניהו. מה קרה בפגישה בין החרדים לראש הממשלה? מי ביטל ולמה?
תשמע, אני חושבת שנתניהו הבין שמהסיבוב הזה הוא יצא מאוד מאוד חבול. היחידים שתומכים בו בציבור זה החרדים, שזה לא רוב הציבור בישראל. אני לא יודעת מה הגישה שלכם פה ברדיו שאני מדברת איתו כרגע.
אנחנו אבל... לא בגישה של ידיעות אחרונות, בואו נסכם את זה.
על כל פנים, אני מתכוונת בחינת דת ומדינה.
כן, כן, בהחלט. אנחנו בגישה שכן, שצריכים לשמור שבת במרחב הציבורי שאלה... במדינת היהודים.
אוקיי, אז אני בטוחה שיש הרבה חילונים שמאוד מכבדים את השבת ורוצים לשמור אותה ורוצים שהיא תישמר ורוצים שישמר הצביון של המדינה ורוצים גם שישמר אותו סטטוס קוו שהיה, שיש בו הרבה מתינות והבנה וקבלת האחר.
עם כל היתרונות והחסרונות שלו.
אפשר לקרוא לזה חיים משותפים בשלום. שזה דבר שהוא חשוב מאוד מאוד. כי החברה שלנו היא מגוונת והיא פלורליסטית, ואם אנחנו רוצים לשמור את הדברים ולשמר, ולא לעורר אנטגוניזם, ולא לעורר שנאה, ופילוג ושסע ושנאה, אז צריך לתמרן ולעגל.
צריך לזכור שהסטטוס קוו לא נועד רק כדי לכבד את האחר או את השני, כלומר החילונים לא בעניין הזה מכבדים את החרדים, אלא מכבדים את המדינה. אנחנו מדברים על צביון המדינה, ש... הצביון שלה בסוף יועיל
כן,
גם לחילוני.
כן, המדינה הוא מדינה יהודית, אבל הוא לא צביון של מדינת הלכה.
לכן המרחק הוא רב, לכן יש דברים רבים פתוחים בשבת, ולכן אנחנו מדברים על המרחב הציבורי כיום מנוחה, איש לא סוגר את חופי הים בתל אביב.
לכן היה מוזר, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, אני חושבת שמתנהל בסך הכל סטטוס קוו טוב וחיובי ומכבד, ומכבד את המקום. אני לא רוצה להיכנס לזה. על כל פנים אני אומרת שהדבר הזה, שלפתע פתאום הרבנים הראשיים, הרבנות הראשית מוציאה הודעה ביום שישי אחר הצהריים, שהיא מבטלת את העבודה על שלושה פרויקטים שסוכם עליהם כבר. לא יודעת, אולי אתה תסביר לי מאיפה זה בא. זה היה חריג ביותר.
כן.
אולם התרכזו בקטטה בין קאץ ונתניהו, וקאץ וקרסו, ויש קטטה פוליטית ואיזה יופי, ומתחת לרדאר הלך הסיפור הזה בשקט בשקט. מה פתאום הרבנות הראשית, שבעצם זה הרבנים הראשיים לישראל, שמסתתרים מאחורי הודעה של דובר הרבנות הראשית, מר דגן נדמה לי, שהוא הוציא את ההודעה. מוציאים ביום שישי אחר הצהריים הודעה כזאת שמבטלת את ההבנה שהושגה לגבי שלושת הפרויקטים שנקבע עליהם שהם פרויקטים שמחייבים פיקוח נפש.
פיקוח נפש. אז הרבנות, סליחה, היא...
אני הרבנית, עוד לא קיבלתי הסמכה.
כן, כשהרבנית שואלת על הרבנות, אז... הרבצים, כן. אז כשאנחנו מדברים על פיקוח נפש, ברבנות קשה לאנשים להבין שאיזשהו קבלן או יזם או מנהל רכבת מצליח להבין בענייני הלכה בסוגיית פיקוח נפש.
אבל זה המפלגות הדתיות קבעו את החיבור הזה.
אז דיברנו מקודם על אינטרסים.
ולמה קשה למהנדס שעוסק בדברים כאלה להבין בפיקוח נפש?
כי ההגדרה של פיקוח נפש זאת הגדרה הלכתית.
אולי בענייני פיקוח נפש בעניינים שקשורים בהנדסה?
לא, אין בעיה. בהנדסה הרבנים לא מבינים, אבל פיקוח נפש ההגדרה הלכתית. האם מותר לחלל שבת או לא בגלל פיקוח נפש? מי שמגדיר מהו הפיקוח נפש זאת ההלכה, ולא מה שנראה לי או לך או למהנדס וכולי. אני חושב שזה מה שקרה שם ברבנות הראשית.
אני לא יודעת אם ההלכה התייחסה למסילות ברזל בזמנו. עוד פעם, אני לא רוצה להיקלע למה...
לא, את לא נקלעת לשום דבר, וזה בסדר, זה ככה שאלות די נחמדות ותמימות שאנחנו נשאלים מעט לעט, וזה בסדר, ההלכה קבעה את הגדרים שלה בצורה כזו, שגם...
אתה יודע, בסך הכל החכמים בזמנו, והיו חכמים גדולים מאוד, הם התאימו את הדברים לרוח הזמן בהרבה מובנים, והם פתרו הרבה סוגיות והרבה מתחים. אז לא יודעת, אולי היום אין דברים כאלה.
אז קודם כל, יש.
מה בסדר גודל כזה?
הדבר הכי מעניין בהלכה, זה כמעט מקביל לרפואה, אם אפשר בכלל לעשות השוואה, שגם דברים מאוד טכנולוגיים חדשים שמתפתחים היום, אם נחקור את העומק ונלך עוד קצת שלב ונחפור ונוריד את השכבות, נגיע בסוף לבסיס שהומצא כבר לפני 2000 שנה, ורק ישתכלל וישתכלל עם השנים.
זה ענייני אולי תזונה, אז אפשר להגיע לרמב״ם.
זה אותו רעיון, אם פעם אמרו שאסור להבעיר אש. אני אומר שאם פעם היו...
אם תינוק היה בתנוחה של לידה קיסרית, ולא היה ניתוח קיסרי, אז תינוק והיולדת היו חלילה יכולים ללכת לעולמם. זה לא מדויק. אני חושבת שאם היה אומץ, ותבונה, אני בטוחה שיש חכמים מספיק גדולים. פשוט קונצנזוס על כלום. היום יש יותר מדי קטסות ושסעים ופנאות.
כן. אבל צריך לזכור שבענייני...
וכל שלושה יהודים יש להם 20 דעות.
זה נכון, אבל צריך לזכור שבענייני הלכה, בסוף יש רבנים שלא שולפים ככה מהמותן. זה דבר שצריכים להתעמק וללמוד אותו, ואני בטוח שגם אני וגם את נשב ונדון ונלמד את הסוגיות לעומקן, נגלה...
אני באמת קטונתי, אני יודעת...
כן, כן, לכן אני אומר שמאוד קשה ככה בשיחה שלנו לתת את נימוקי ההלכה.
אגב, סליחה שנייה, בלי שום קשר להלכה, בלי שום קשר להלכה, וזה לפתחו של משרד התחבורה, שבסך הכל עושים שם עבודה רצינית בהרבה מובנים, אבל עדיין נשאלת השאלה, מה קורה בכל העולם? איך קורה שבכל העולם אין יום אחד שמפסיקים את תנועת הרכבות?
איך קורה בכל העולם שהרכבת מגיעה בזמן?
לא, מסילות מטורפות, במרחקים אדירים, ורכבות תחתיות.
אז מי שהיה בעולם וראה איך עובדים, איך עובדים בעולם.
וכן משפצים כל הזמן. אז איך לא מפסיקים את העבודה? אין שם, הרי שם 7 ימים בשבוע הרכבות נוסעות.
זה נכון.
מה קורה שם? כנראה בלילות אולי, אני לא יודעת.
לא, לאו דווקא בלילות, העבודות בעוצמה ובהיקפים וסדרי גודל כאלה.
וזה נעשה ולא משביטים.
ולא משביטים, ויש תנועת רכבות כל כך חזקה עם תשתיות וחילופים לכל תשתית, שפה בארץ אנחנו מתפללים שהרכבת תגיע לתחנה קודם כל בזמן, זה כבר הישג. ואנחנו כן רחוקים, רחוקים מהעולם בעניין הזה.
כן, אבל בקטטות פוליטיות אנחנו אלופים.
כן, אנחנו מובילים, מובילים.
מובילים.
נמצאים גם במקום לא רע בכלל באכילת בשר, אגב, בארץ. גם...
הגענו לזלילה אפילו. טוב.
איילה חסון, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב. אנחנו יוצאים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
חולי סוכרת? הסוכרת היא מגפה שפוגעת בעיניים, בכליות ובגפיים. על ידי טיפול טבעי ניתן להוריד את רמות הסוכר ולהתרחק מסיכונים. לפרטים חייגו עכשיו 08-928-5234 08-928-5234.
רוצה פאה נוחה? קלה? נושמת? פאה חלקה? גלית? מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
וישי מזמין אותך לקבל ערכת התנסות מתנה וליהנות ממותג הדרמו קוסמטיקה המוביל. גשי לבית המרקחת הפרטי לקבלת הערכה או חפשי בגוגל מתנה מוישי. עד גמר המלאי.
פורור, חד וחלק.
לקטנצ'יק יש גזים והוא לא מפסיק לבכות. אז התקשרת לגיסתך ששאלה את אחותה שבדקה עם הבוסית וכל אחת נתנה תשובה קצת שונה.
אמא, לכל שאלה אנחנו כאן בשבילך. יועצות המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה יעניקו לך ליווי מקצועי בתחומי תזונה, שינה והזנה טבעית בכל שלבי התפתחות תינוקך. המרכז לייעוד תזונתי, 1-800-32-33-33. מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
שחיינו! אחרי 30 שנה, אהרון סיטבון באלבום סוחף ומרגש. עכשיו בחנויות המובחרות.
לצאת הערב לשיעור או להאזין בבית להרצאה? בחרי מה שתרצי, העיקר שתפרגני לעצמך. לדעת לפרגן לעצמך. יופלה, למהדרין יש תנובה.
על מסעדת השף לחם בשר שמעתם?
כן, בטח, איזו שאלה? מקום משגע, אוכל מעולה, שירות, אווירה.
חדש, לחם בשר גם במרינה הרצליה, בקשרות המהודרת של הרב מחפוד, אירוח קסום באווירה מיוחדת, מתאים גם לאירועים, מוזמנים להנות ממנות שף ומחוויה מושלמת. להזמנות 09-88-66-144, לחם בשר מרינה הרצליה.
מוקד המידע הארצי של טהרת המשפחה, מענה הלכתי בכל שעות היום, זמני שקיעה, מידע על מקוואות וכשרותם ועוד. 077-22-22-200 077-22-22-200.
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות שבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות שבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו, כוכבית 9171. אלמנה ויתום לא תענון. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
שלום, כאן דניאל זמיר, מרכז מוזיקה יהודית בבית הספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד לתואר ראשון ולהפוך את אהבתכם למוזיקה למקצוע לחיים. בין המורים לתואר, שלמה גרוניך, שם טוב לוי, רפי קדישזון ועוד רבים. בואו ליום הפתוח שיערך בעזרת השם ביום חמישי י"ב באלול, 15 בספטמבר, בקמפוס קריית אונו. לפרטים חייגו 03-738-2209 03-738-2209.
עוד רגע תאזינו לפרסומת לאולם אירועים או לרכב חדש. אבל לפני כן, לא כדאי לדאוג לפרנסה מסודרת? מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר מכשיר את היועצים של הדור הבא. בואו לבחור את המקצוע שלכם לחיים. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
פינוק של רכב, אה?
אבאלה, להתפנק גם אתה יכול. תתקשר כוכבית 3431. רכב אישי, כך קונים היום רכב חדש.
כוכבית כמה?
כוכבית 3431. רכב אישי, רכב אישי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו חוזרים לדיון סביב סוגיית השבת. הסוגיה לא נפטרה, היא אולי רק בראשיתה. בשנים הבאות ישראל תעסוק שוב ושוב הממשלות השונות בענייני השבת והסטטוס קוו, האם הוא צריך שינוי לכאן או לשם, מהי בדיוק זהותה של המדינה ולאן אנחנו הולכים, וגם ההתנהלות של המפלגות החרדיות עם השנים משתנה מעת לעת בנושאים הללו. ואנחנו עם אבישי בן חיים, שלום לך.
ערב טוב אבי.
ערב טוב אבישי. אחרי כל מה שראינו עד עכשיו, גם בשבוע שעבר וגם בשבת האחרונה, בעיקר ההתנהלות של הנציגים החרדים מול ראש הממשלה, אחר כך כיפופי ידיים השר כץ, מה אתה למד על הסטטוס קוו של מדינת ישראל?
תראה, הטעות הגדולה של החרדים היא לנסות להיכנס לסטטוס קוו, לוועדה, ולנסות לנהל את העניין. ראינו אותו דבר בסיפור של הכותל, והרפורמים, כשהחרדים או חלקים או הרב הראשי הרב דוד לאו בעיקר דחף לכיוון של למה לא התייעצתם איתנו, תנו לנו להיות חלק מהעניין ולהגיע לפתרון. וצריך להגיד, ההלכה היהודית היום, הרבנים היום לא מסוגלים לתת פתרון לעניין של הכותל המערבי. אותו דבר, הם לא מסוגלים לתת פתרון לבעיה של עבודה בשבת. אין פתרון אפשרי. כלומר, נגיד אני אומר לך אבי, כך אתה תחליט, הנה אתה מחליט, אתם יכולים להחליט מה עושים? הוועדה היא שלכם. אתה בוועדה הזאת בסוף תצטרך להחליט שעל איזשהו סכום גבוה, בו אתה מתפשר עם החילונים ואתה אומר, טוב, תשמע, בנזק הזה כן, אני מאשר שתחללו שבת. כיוון שאנחנו לא מכירים אף רב שיכול לעשות את זה, אנחנו רואים שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. כלומר, גם הוועדה הזאת מכניסה בעצם את הציבור החרדי למקום שבו הוא יהיה מוכרח לתת אישור באיזשהו מקום לחילולי שבת.
כלומר, עצם זה שהחרדים בכלל יושבים לשולחן מסע ומתן, כאשר יש להם רק תשובה אחת לכל שאלה, ואין על מה לעשות מסע ומתן, זה מכניס אותם לסוג של בור.
נכון, אלא אם כן חוזרים למדיניות שהייתה כל השנים. שהמדיניות שהייתה כל השנים, הייתה שהחרדים, אני לא אגיד מעלימים עין, כי זה פחות ממעלימים עין. לא שמים לב כאילו. לא שמים לב למה שמתרחש במדינת ישראל, כי מדינת ישראל מחללת שבת, והיא לא מתקיימת בלי זה. הרי אם מתפוצץ צינור נפט בשבת, שזה המון כסף למדינה, או צינור מים, מישהו מתקן אותו, מישהו מתקן אותו, והמישהו הזה זה חילונים. אותו דבר אנחנו מבינים לגבי הרכבת, הרי עלה אצלך אתמול מנכ״ל הרכבת ואמר דברים מדהימים. אמר, אנחנו מחללים שבת ועושים עבודות תשתית ברכבת מדי שבת במשך עשרות שנים, ב-10 עד 20 מקומות. אז לא, אין פה סיפור חדש, וגם אין פה משהו שהיהדות החרדית יכולה פתאום להגיד לחברה החילונית, לא, תעצרו את זה. לכן כל כניסה לכל ניסיון כזה של ועדות ודברים אחרים, ואני רואה חלק ממנהיגי הציבור, כולל מנהיגים תורניים, שמנסים להתחמק מהדבר הזה. ובצדק הם עושים, כשהיה משבר המשכן ב-1999, ויהדות התורה פרשה, הרב עובדיה הורה לש"ס להישאר. ואז אמרו, האנשים הטיפשים, וקצת הגזענים, הרב עובדיה עושה את זה, כי אכפת לו רק מהכסף של המפלגה, או ממערכת החינוך, שזה ערכים חשובים.
והתפקידים.
אבל זה לא היה רק זה, אני חושב שהיה פה משהו יותר עמוק. איזושהי הבנה, שאני לא יכול לשנות את העולם לפני ביאת המשיח, אני לא יכול. אני לא יכול לקבוע שעכשיו לכפות על מדינת ישראל, לא יהיו בכלל חילולי שבת. עכשיו, ברגע שאתה רוצה להיכנס ולקחת החלטה, אז אתה תהיה מוכרח להחליט בסוף, על איזשהו סכום אני מוכן לחילולי שבת. עכשיו, אתה לא מסוגל לקבל את ההחלטה הזאת, ואתה לא יכול לפתור את הבעיה הזאת. כמו שאתה לא יכול לפתור את הבעיה בכותל, וכל ועדה שאתה תקים ואתה תגיד, טוב, תנו לי לפתור את הבעיה, אתה לא יכול. כמו שאתה לא יכול לפתור את הבעיה של הגיור. יש בעיות בלתי פתירות שאנחנו לא יודעים איך לפתור אותם. כנראה אף אחד לא ידע לפני ביאת המשיח איך לפתור אותם. ויש פה שתי אפשרויות לציבור החרדי. או להיכנס עכשיו למלחמות עולם, שיכולות לא להפסיק. כלומר, אנחנו מבינים את זה. כל שבת יש עבודות, כל מה שצריך זה להרים את הסיפור. אז אפשר לעשות מלחמות עולם כל שבת, ושבכל מוצאי שבת, הורים חילונים לחיילים, שזה בעיקר זה, הרי בסוף זה האמוציות האלה, זה דמגוגיה, אבל זה שם, יגידו בונה, בגלל החרדים האלה, הילדים שלי עכשיו תקועים, הבנים שלי שהולכים לצבא, ואפשר להמשיך במדיניות שעבדה פה לאורך שנים, של אין מה לעשות, מעלים עם העין, כאילו לא יודעים, לא, לא, האלמנט של פרסיה בהלכה, של פרסיה בהלכה היהודית הוא מאוד חשוב, אז כלומר, אם אתה מפוצץ את הסיפור, ועושה חילול שבת בפרסיה כזה גדול, שמדברים עליו גם, וכל מיני כאלה דברים, אז זה באמת הופך להיות סיפור ענק. ואם חילול שבת, הוא חילול שבת ש, שהעם היהודי כולו, כלומר, גם החילונים במדינת ישראל, מדחיקים את העובדה עד כמה יש חילולי שבת. אז מבחינה לאומית, יש פה איזה משהו שהוא קצת יותר רך, שהוא קצת פחות...
אז בעצם אני רוצה לשאול אותך, וישי, שמעתי...
במובן מסוים, גם בהלכה.
שמעתי את הדברים, גם יש בהם היגיון, וההיסטוריה גם הוכיחה שאולי זה באמת, ככה זה עובד. אבל מצד שני מה? המדינה תאבד את זהותה היהודית, את הזהות היהודית שלה, הסטטוס קוו יאבד את מקומו, בגלל שלחרדים לא מתאים ולא נוח אסטרטגית בכלל להתערב בזה, הם יצטרכו לשבת רגל על רגל, כל צומת שדת ומדינה... ויהיה איזשהו סוגיה משמעותית על תדמיתה של המדינה, וזה יגיע גם לגיורים ולרפורמים. דיברת על הכותל ועכשיו שבת, כל צומת כזו החרדים יצטרכו להעלים עין, אז לא תישאר כאן זהות יהודית למדינה?
אני לא חושב, אני בניגוד לאחרים, אני חושב שמדינת ישראל היא מדינה מסורתית, היא לא מדינה חילונית, ואני חושב שבחלק מהדברים פשוט אין ברירה. תראה, אנחנו יודעים שבסיטואציה ההיסטורית הנוכחית אין שינויים בהלכה, ואנשים לא עושים שינויים בהלכה. אבל בעבר יכולנו לראות מקומות שבהם, אני לא קורא לזה שינויים בהלכה, אלא פרשנות אחרת, אוקיי? היו מקומות שבהם יכולת לראות שהעם היהודי עומד בפני מצב של התמוטטות כלכלית, ואז גדולי ישראל, החל מהפרוסבול שנועד לזה שאנשים כן יוכלו לנהל כלכלה, דרך למשל החידוש העצום של גוי של שבת. גוי של שבת, כשבמאה ה-12 רבנו תם אומר אפשר גוי של שבת, זה כי אחרת אין כלכלה, אתה לא יכול שכולם סביבך עובדים 7 ימים. ויהודים יעבדו רק 6 ימים, בלתי אפשרי. ואז אומרים, כן, אתה יכול ביום השביעי שתהיה באיזה ביזנס כזה עם גוי, והביזנס יעבוד יחד איתו. אין מה לעשות, היה פסקי הלכה שאסור לסחור עם גויים 3 ימים לפני ימי עידיהם. 3 ימים לפני כן אסור לסחור עם גויים. ההלכה הזאת, הרבנים ראו שהציבור לא עומד בזה, ולכן אמרו, מותר לסחור עם גויים, מצאו איך לעשות את הדבר הזה. אנחנו מבינים היום, לאור מצבו של העם היהודי, ששום דבר כזה לא ייתכן. ולכן הדבר היחידי שייתכן זה ללכת צעד אחורה ולהגיד בשלב הנוכחי באמת אין ליהדות החרדית ואין להלכה גם, ואני אומר עוד פעם, לא רק בזה, גם בעניין גיורים וגם בעניין הכותל, אין להלכה היהודית איך להתמודד עם הדברים האלה מתוך המגננה שהיא נמצאת בה. כלומר, אף רב לא יכול להגיד, טוב, אני נותן לרפורמים קצת. אתה לא יכול לתת לרפורמים גם קצת, ואף רב לא יכול להגיד, טוב, אני נותן חילול שבת קצת. אני, אם אתה אומר לי, השבת זה 20 מיליון דולר נזק, השבת כן אפשר לעבוד. אתה לא יכול לומר את הדבר הזה. עכשיו, אבי, ותראה זה... דבר.
כן, אז רגע, לפני כן, מאזין לשיחה הזו ידידנו יוסי ליטוב. שלום יוסי.
שלום, ערב טוב.
אומר בעצם אבי שהבן חיים, ובואו, בלי לקשור את זה לתפיסות עולם שהוא מנסה בחודשים האחרונים להציף, אפשר להתווכח עם כל הסדרה סביב ההתפרקות ואמירת הרבנים, אבל הוא אומר דבר כזה, איך אתם החרדים בכלל מנהלים מסע ומתן על משהו שאתם לא יכולים להתפשר בו, זה חילול שבת?
אני מאוד מכבד את אבישי ואת התזות והתובנות שהוא מציף בחודשים האחרונים, אפשר להתווכח איתם, אי אפשר להאשים אותו כמובן באמרציות כמו שאומרים אצלנו, למרות שאני חולק על רוב המסקנות שהוא מגיע אליהם. כשאנחנו מדברים על נושאים כמו שבת וגיור וכותל, אנחנו לא מדברים על ישיבות וכוללים וסמינרים ואפליה, אנחנו מדברים על נושאים שהם ערכים של כל המדינה, של אבי שבן חיים.
בבקשה, כך יוסי, אתה מחליט, הנה, הוועדה למען השבת היא שלך, אתה מחליט.
יאיר לפיד, שאגב מגיע לו שפו ענק על בגרות, על יצחק הרצוג, זה ערכים שקשורים לכולנו. עכשיו תראו, מה קרה בעצם בסוף שבוע שעבר? מה, הרי ידענו שעובדים ברכבות בשבת, ואם אף אחד לא שומע אותנו, אז אנחנו גם יודעים כמה חילולי שבת יש בבתי חולים תחת משרד הבריאות, כשלא כולם נמצאים תחת הסיווג של פיקוח נפש. אבל מה שקרה ביום רביעי שעבר בלשכת ראש הממשלה, שבא נציג רשמי של מדינת ישראל ואומר, האישורים שניתנו זה על בסיס דיווח פקטיבי. בכלל לא חשבנו שהפעולות האלה הם נגזרת של פיקוח נפש, רק עשינו את זה כי זה יותר נוח. עכשיו, מה הרעיון פה? שיושבים נציגים חרדים ורואים סמילי שלטון עומדים ואומרים, צחקנו עליכם, הערך של שבת הוא בשבילנו פח השפה, הסתלבטנו עליכם, אז גם אבי שמן חיים, כראש מפלגה חרדית, היה אומר, אני לא יכול לעבור בשתיקה על מעשה שכזה. עכשיו, זה שאחרי זה כל האירוע הזה נקלע לתאונת דרכים בין קץ ונתניהו, והצים את זה למקומות אחרים, זה משהו אחר. אבל אני דווקא רואה כאן התמודדות בוגרת, אחראית, של ראשי מפלגות חרדיות, שממש לא רוצים להתערב לחילונים, ולא רוצים לעצור את המדינה, אבל לא מוכנים לעקר את ערכי היהדות מהמדינה. ואנחנו רואים שהעניינים מטופלים בדרך כלל בשום שכל, בתמונה, מוצאים פתרון לכל דבר, וגם שבת.
השאלה, יוסי, אם הנושא הזה הוא נחלת המסורתיים, יוסי, אם הנושא הזה הוא נחלת המסורתיים, אז עזוב רגע את החרדים בצד, אתה אומר, אנחנו לא מדברים פה על סמינרים ועל תקציבי ישיבות. למה שהמסורתיים לא ינהלו את הדיון הזה? למה החרדים צריכים?
הרי למה אנחנו נמצאים שם? הרי היהדות החרדית הייתה מוכנה לוותר על כל המלחמות שלה. הרי מי צריך להתפוצץ שמקימים כותל של מתייבנים ברחבת הכותל? מה זה, סיפור של חרדים? זה סיפור של משפחת בן חיים, של משפחת לפיד, משפחת הרצוג, משפחת כחלון. כל היהודים שבאו לכאן לארץ להקים תרבות יהודית, תרבות אחרת. רק מה קרה? מכיוון שהיהדות המסורתית ויתרה על הערכים האלה, אז אנחנו נאלצים לסחוב את זה על כתפינו. אבל זה לא המגרש הטבעי שלנו. ולכן לבוא ולהגיד שעכשיו החרדים צריכים להחליט האם מתנתקים, האם מתחברים, הרי שימו לב למשהו מביך הרבה יותר. הרי מה כל סוד הוויכוח שיש המלחמות בתוך הליכוד, בין קץ לביבי ובין כחלון, כל הסכסוכים של החמש שנים האחרונות שאנחנו מסקרים אותם, הכל זה סביב אגו, תחכים, הם לא רבים על קווי 67, ולא על נושאים חברתיים ולא נושאים כלכליים, שזה לא ירים את הראש יותר מדי וזה לא יוריד את הראש יותר מדי, ואנחנו בחברה החרדית כמעט מתעסקים אך ורק בסוגיות ערכיות, כמו שאבישי אמר.
אבישי בעצם אומר, יוסי, בוא נסכם את זה במשפט אחד, אנחנו החרדים נוטלים על שכמנו בעצם את העול שהמסורתיים רוצים וחפצים בו, רק הם התייאשו מהמלחמות בעניין הזה, באים הנציגים החרדים ועושים זאת במקומם.
לא, אני לא מסכים בכלל. יוסי, תראה, יוסי פה, הציבור החרדי בכלל נכנס לתוך קלחת, ואתה כבר בתוכה, אז בוא תדבר עכשיו. בוא נגיד את האמת. מדינת ישראל עם הכלכלה שלה, ועם כל מה שקורה בה, לא יכולה להתקיים בלי חילולי שבת. היא לא יודעת לעשות את זה. היא לא יודעת לעשות את זה בלי חילולי שבת. אי אפשר, המשמעות של השבתה, של אי עבודות ברכבת. נגיד שזה כך, אוקיי? אומרת שיום אחד בשבוע יצטרכו, לא יעבדו רכבות. חברת החשמל. עכשיו בוא נגיד רגע משהו. חברת החשמל. אנחנו יודעים שכולנו נהנים מחילול שבת כתוצאה משימוש בחשמל, שהוא אסור בחברת החשמל. השימוש בחשמל הרבה יותר רחב. עכשיו הרבנים הבינו שזה בלתי אפשרי, והם הכשירו את השימוש בחשמל בטיעון של פיקוח נפש, ושזה שכל העבודה של חברת החשמל בסופו של דבר מצילה יהודי אחד באיזשהו מקום, ולכן לכולם מותר להשתמש. אנחנו מבינים שהרציונל של ההלכה, יש פה צרימה, משהו שצורם לכולנו ומבין שהדבר הזה לא נכון, לכן חלק גם הולכים לגנרטורים. אבל בסוף אתה מבין שהתורה חסה על ממונם של ישראל, והרבנים חסים על חייהם של ישראל, ולכן הם מוצאים איך לפתור את כל הבעיות הללו בצורה כזו או אחרת. עכשיו אני אתן עוד דוגמה. שריפה בבית. אוקיי, לפי שריפה בבית. אסור חנחבות שריפה בבית אם אין פיקוח נפש. לא ראינו כזה דבר שיש שריפה בבית, ואומרים לכולם, טוב בואו נברח וניתן לבית להישרף. כן מחבים. גנב בשבת. אסור לתפוס גנב בשבת. אסור לך לקרוא לניידת בשביל גנב, כי זה לא פיקוח נפש. אז כל שבת, כל שומרי השבת מדוממים מנועים, אבל יש את החילונים שהם ממשיכים ודואגים שכל העסק הזה ימשיך להתקיים. זו הסיטואציה ההיסטורית שאנחנו חיים בה היום. עכשיו, בוודאי שאני מבין שאף אחד לא יכול להכשיר את הדבר הזה. הדבר היחידי שכן אפשר זה להעלים עין ולהגיד כשיבוא המשיח, או אולי קצת קודם, אני לא יודע מה, כשימצאו פתרונות טכנולוגיים או משהו אחר, או איזה רוח גדולה תערה פה על העם, אולי אפשר לפתור את זה באיזה דרך אחרת. אבל היום כל הדיבור הזה, יוסי, הוא לא דיבור, הוא דיבור שמתחמק מהעניין שאין לך איך לקיים מדינה בלי לחלל שבת. צינור נפט מתפוצץ בשבת. אוקיי, המשמעות היא 4 מיליון דולר נזק למשק. מתקנים או לא מתקנים? היום החילונים מתקנים.
יוסי.
תודה. אני רוצה להעיר משהו. גם בנושא הכותל הרפורמי וגם בנושא השבת, עלו כל מיני כתבים מעיני חרדים ואמרו, זה לא הרבנים, זה לא הציבור, זה איזה צייצן, זה כתבי אינטרנט, זה פה, זה שם. הם אלה שהציתו, כאילו מדובר בעדר של חמורים, שאין להם דעה, ויש כמה צייצנים שיושבים ומציתים אותם, והאינדיאנים נוערים בהמוניהם לרחובות. טוב, קודם כל מדובר גם מעבר לכך שזה לא אמיתי, מדובר פה בזלזול באינטליגנציה של
האנשים. לא נכון, יוסי, זה ועוד איך אמיתי.
אבישי, שנייה, אני מסיים את המשפט. אין ציבור שיש בו סיור מוחות, ודיבור הדדי, והתדיינות, כמו החברה החרדית, שזו חברה חושבת, דינמית, מעורבת, וכאשר האנשים בחברה הזאת יושבים ומדברים ורואים עוול, ולא מצליחים להבין מה מקורה, ולאז יש את הכותבים, ואת הצייצנים, והשדרנים, ואיך שתקרא לזה, שהם לשופר של העם, שהעם כולל בתוכו רבנים, תמידי חכמים, משוררים, סופרים, מזכנים. עכשיו, לבוא ולהגיד, שני צייצנים ישבו באיזה חדר, והם הציטו את האינדיאנים שיחסו, והאינדיאנים כפו על הרבנים.
בדיוק ככה.
אז אני אומר לך,
ואני רוצה גם להסביר למה.
התעתקו מהשטח, סליחה, וחיים בפנטזיות שלא קוראות נכון. בכלל המציאות, כן, פנטזיות מהרמה הכי נמוכה, או שאני לא יודע, או שיש היום 500 כתבים, אז כל אחד צריך להביא כל שעה קונספט חדש, הוא לא רוצה לחזור על המסרים של האחרים, ואז מפנטזים לך סיפורים שלא היו ולא נבראו. הכותל הרפורמי, מה זה, פנטזיה של עיתונאים, או כאב אדיר של יהדות שלמה, שרואה שלוקחים את הרחבה ומפקרים אותה ליהדות המתבוללת? אז מה אומרים? לא, כמה צייצנים ועיתונאים התעוררו על צד לא נכון.
נכון.
די עם הזלזול לדעת הקהל, זו חברה איכותית, חושבת, דינמית.
אוקיי, לפני שאני אתערב, אבישי, מה התזה שלך?
ואם יש היום עיתונאים שמביאים את כל הציבור, ולא רק עוסקים בסיפורי העסקון, העמותות, סמינרים, ישיבות, אלא מבינים של החברה הזאת למיליון האזרחים האלה, יש מה לומר, והקול שלהם צריך להישמע, וזה לא משנה אם השופר של הקול הזה יהיה צייצן, עיתונאי, שדרן או כתב, אבל הקול הזה לא ייעלם.
ועוד איך זה, יוסי, למה זה לא משנה? אם הצייצן או הכתב או העיתונאי הזה עושה משהו שבעבר ידענו, לפני שההתפרקות שלטון המרנים, ידענו שיש מישהו אחראי שאומר, אני הולך למאבק הזה, אני הולך למאבק ההוא. היום יש לך מישהו שמחליט, אני לוקח על עצמי, ואני אומר עוד פעם, אנחנו יודעים, דובר בעיתונאים חרדים, שהם אחלה אנשים, הם רובם קרובים לי מאוד, אבל בסופו של דבר מדובר באנשים שלא לומדים תורה, ולא עושים צבא, ולוקחים על עצמם, בוא לא נדרוש מעצמנו דרישות דתיות גבוהות, אבל בוא נדרוש מהחילונים דרישות דתיות גבוהות, ובוא אני מוכן לקחת על עצמי, לא למצמץ מול העובדה, ששלושת אלפים חיילים ביום ראשון בבוקר ייתקעו בלי רכבת. זה לא החלטה
קשיבה,
זה דבר חשוב. עכשיו רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו נורא חשוב לגבי העניין של השבת, איך הצייצנים מצליחים לגרום לרבנים לצאת, העניין של הפרסיה. אני מתעסק הרבה בחקר הלכה, בניסיון להבין את הנקודה הזאת של היחס לחילונים.
אמרתי כבר,
רגע, ואתה רואה כל הזמן,
אבישי הפך לפוסק הלכה.
אני לא שומע יוסי, אני אומר,
אבל אני אומר שהפכת לפוסק הלכה בשנים
האחרונות. לא פוסק הלכה, להפך, אני רק מנתח מה קורה, זה לא הלכה, אני לא מדבר על הלכה. דבר איתך על ניתוח של העניין הזה, של חילול שבת בפרסיה, ההבדל בינו לבין חילול שבת שאיננו כך. אתה אומר כאילו מה העניין, ואני אומר לך שברגע שמרימים את הסיפור, וברגע שמישהו, אפילו צייצנים, אומרים, הנה, יש פה חילול שבת גדול, אז באמת, בשלב הזה, אין לרבנים, כמו שאני מנתח את החברה
החרדית,
ברירה, אלא להיכנס לחובת מחאה. הרי יוסי, בלי זה אתה אומר, סליחה, אבל יוסי, חילולי שבת האלה הם כל הזמן.
רגע, אבישי.
חילולי שבת, כל שבת, כל הזמן.
אבישי, בוא תראה. לכתי ליום רביעי האחרון, בלשכת ראש הממשלה, תשב אתה שמה, לא כחרדי קנאי, אלא חרדי מתון. ותשמע את נציג רכבת ישראל שאומר בעברית מדוברת, צחקנו עליכם. לא באמת היה פיקוח נפש, סתם זה נוח לנו. אז האם העובדה שהחרדים אומרים, חבר'ה מה אתם מסתלבטים על ערכים שאתם קבעתם, שבן גוריון קבע, מה זה נחשב קיצוני? זה נחשב, אתה וישב בן חיים נותן דלק למסיפים
לשרת את התעמולה הבזויה הזאת, כאילו המאבק הוא בין 20 אלף חיילים.
אבל רגע, אבל רגע, יוסי, אני חושב שהעיקר חסר מן הספר בדיון הזה, אבישי, אבישי.
ואבישי, אם יאיר לפיד עזב את הטקסטים האלה...
יאיר לפיד לא מבין כלום, יאיר לפיד לא מבין הלכה, והוא לא חי אותה, והוא לא נושם אותה, אז הוא לא מבין מה קורה. הוא לא מבין פשוט. אני חושב שאני כן מבין.
אוקיי, רגע, אבישי, אבישי.
חכמים יזהרו בדבריכם, כשאתה אומר משפטים כאלה, גם בתקשורת הכללית, כאילו החרדים... בוא נתרגם לך מה אתה אומר בעצם. אתה אומר, חברה חרדית היא לא עובדת, גם רובה חלק גדול מנה לא לומדת, בטח עיתונאים לא. הם רק מציסים ומתעללים בחיילים.
אתה לא תכניס לי מילים לפה, זה לא דברים
כאלה. לא, לא, אבל די, הרחקנו לכת בעניין הזה. אבישי, רק תענה לי על שאלה אחת, ואני חושב שזה ימצא את כל הדיון הזה. בוא ניקח את הכותל הרפורמי כדוגמה. יכתבו העיתונאים מה שירצו, ויוסי ליטוב בטוויטר יאמר את דברו, וחברה, ואתה, ואני, ושדרני הרדיו, והעיתונאים כולם יאמרו שהדבר הזה הזוי ונורא, ויבטאו את כאבם, הכל בסדר. הפוליטיקאים, בוא נניח, לפי התזה שלך, נלחצים מזה, וחוזרים בהם מסיכומים, וממהרים לתקן את מה שהם עשו. יעלה בדעתך שאם יום אחרת מרן הרב שטיימן יגיד, שהכותל הרפורמי, כמו שהציג ראש הממשלה, זה בסדר. מותר להם להיות שם. אתה חושב שאחד מהעיתונאים שאתה מדבר עליו יעיז לומר שהרב שטיימן טעה?
לא,
הוא באותו רגע, הוא באותו רגע ינצור את קולמוסו וישמור את מה שיש לו בבטן ויאמר זאת ההלכה, זה מה שאמר הרב. יאמר הרב שלום כהן, אני שמעתי את כל הצדדים והחלטתי שכך צריך לראות הכותל. יבוא איזה עיתונאי או איזה צייצן ויגיד הרב שלום כהן, אדוני, על מה אתה מדבר? אין דבר כזה במגזר החרדי. זאת ההוכחה שבסוף, בסוף, בסוף זה הרבנים והמרנים.
אני חלוק עליך בצורה קיצונית, אני רואה חלק אדיר בפגיעה במעמד הרבנים, בעבודה שעשו כלי תקשורת חרדים עצמאים במשך שנים ארוכות. הפגיעה בשלטון המרנים וביוקרה של המרנים ובאמון הטוטלי בדעת תורה, שזה אבן יסוד באמונה החרדית ובשיטת הממשל החרדית. זה חלק מהעבודה, סליחה.
בתזה שלך על אובדן שלטון המרנים,
כשהבעל
שם טוב נפטר, אז אמרו על עבד שלטון המרנים, אבי שבן חיים של משבוש צעק אז. אבל מה אמרו? במקום מרן אחד יהיו 300 מרנים.
אז במקום מרן אחד יש הרבה עיתונאים קטנים.
מה לא, מה שיש
היום. אוקיי, מיצינו את הדיון. חברים, ככה הזמן שלנו תם, השעה פה מסתיימת, אבל אני חושב שבהחלט היטבתם להגדיר את דעותיכם, והיה דיון מרתק ומעניין, ואני מודה לשניכם, אבישי בן חיים ויוסי ליטוב, תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות לקראת סוף השעה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. יש לכם רעיון מהפכני למוצר חדש או פטנט? המיזם הבא, תוכנית המיזמים החדשה של כל חי בשיתוף בנק פאגי, תעזור לכם לקדם את המיזם שלכם. להשתתפות במיזם הבא התקשרו עכשיו ל-1-952-9293 והשאירו הודעה בשלוחה 6 עם שמכם, מספר הטלפון והרעיון שלכם, או שלחו מייל ליעל@93fm.co.il. המיזם הבא, בקרוב בכל חי.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציעה הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
במהלך החודשים הקרובים תערוך חסדי נעמי 10 חתונות ליתומים שחשך עליהם עולמם. כל המשתתף במצוות הכנסת חתן וקלה יתומים בתרומה של 50 שקלים למנה יוזכר שמו לישוע על ידי החתנים והקלות ביום החופה. התקשרו עכשיו לחסדי נעמי, כוכבית נעמי, כוכבית 4945.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים קו פתוח היום ומחר. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
כשאתם מאוגדים, אתם חזקים. ההסתדרות מזמינה אתכם להצטרף לתנופת ההתאגדות ולקחת שליטה על החיים שלכם. יחד, יש לנו כוח להשפיע, לייצר ביטחון תעסוקתי, לצמצם פערים חברתיים ולהוביל שינוי חברתי אמיתי. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
חייקי, שמעת?
מה?
ברוקס ברדרס הגיע לארץ.
לא נכון. ברוקס ברדרס, ברוקס ברדרס?
כן. מהיום, לא צריך לנג'ס לדודה מברוקלין או לנסוע לאמריקה בשביל המותג הנחשק. בלעדי בפורור וברשת חנויות המקום הנכון. ברוקס ברדרס עכשיו בישראל בקולקציה חדשה של חולצות ללא גיוץ. ובדגמים שלא רואים בחנויות. ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
ממה עשויים האופניים החדשים שלי? מבקבוקים. מבצע הקיץ של תאגיד המחזור אלה חוזר ובגדול. אם גם אתם רוצים להרוויח, תתחילו למחזר. אספו את הבקבוקים המשפחתיים הריקים, רשמו עליהם טלפון, והשליחו למחזורית הקרובה אליכם. ומי יודע, אולי האופניים שלי, שלכם, בדרך אליכם. הקיץ הזה בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. תאגיד המחזור אלה.
סליחה, הנתיב הזה מגיע להגרלה הגדולה?
בוודאי, כל רשת נתיב החסד מביאה אותך להגרלה. שימו לב למבצע הגדול של הקיץ, מכונית קיה פיקנטו חדשה. נכנסים לאחד מסניפי נתיב החסד, קונים ב-300 שקלים ממגוון מוצרי חנות, ומתוכם 29 שקלים ו-90 מאחד המותגים המשתתפים במבצע, ונכנסים להגרלת הקיץ הגדולה. מהרו, יוגרלו שתי מכוניות, אחת בכל חודש. עקבו אחרי הפרסומים.
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות צבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות צבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו, כוכבית 9171. אלמנה ויתום לא תענון. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
מחפשים עבודה או מכרז במשרדי הממשלה, בחברות הממשלתיות או ברשויות המקומיות?
למה להתאמץ אם יש לכם את ג'וביז?
צודק. התקדמו לג'וביז.gov.il, האתר הממשלתי החדש למשרות ומכרזים במגזר הציבורי. ג'וביז, עובד בשבילי.
הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט, ואתם יכולים לקבל מגוון שירותים בלי לעמוד בתור, בלחיצת כפתור. להגיש מגוון תביעות לקצבאות, לשלוח מסמכים ואישורים, לחשב באמצעות מחשבוני הזכויות את סכומי הקצבה המגיעים לכם, להיכנס לאתר האישי שלכם ולקבל מידע הנוגע רק לכם. פשוט גלשו לאתר הביטוח הלאומי ו... תקתקו את זה. ביטוח לאומי אונליין. מתקתקים את זה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
טוב, אז אחרי דיוני השבת, בהחלט ויכוח מעניין, דיון מעניין יותר נכון שעוד היה יכול להימשך, כי הוא לא מוצא, אולי בהזדמנות נחדש אותו מהנקודה שבה הוא הופסק, אבל היה מעניין לשמוע באמת את שני הצדדים בסיפור הזה, עם דברי טעם של כל אחד. אנחנו חותמים שעה ראשונה, בשעה הבאה אנחנו נחזור ונעסוק באירוע שמתרחש בתל אביב, חניון הברזל בתל אביב, מאמצי החילוץ אחר נעדרים נוספים שם. נחזור גם לענייני חינוך, נברר מה אומר המשפט בנושא השבת במרחב הציבורי ועוד עניינים. תודה לצוות, לעורכת אסתי פלד, תודה לטכנאי זאב סגל. נשוב אחרי חדשות השעה 8.
סליחות בכל חי
חמוי חמוי אולי ני
פורור חד וחלק זה הזמן לצאת למסע בזמן, מסע בעיר העתיקה בירושלים. עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והמשרד לירושלים ומורשת מזמינים אתכם לסיורים מרתקים בעיר העתיקה ובסביבתה. בואו לחוות את ההיסטוריה של העיר העתיקה, תקופת בית ראשון, גדולי הנביאים, תקומה וגבורה ועוד. הסיורים המודרכים מותאמים לכל המשפחה ובתאום מראש בלבד. לפרטים, מרכז מורשת בגין, 02-565-2011.
וישי מזמין אותך לקבל ערכת התנסות מתנה וליהנות ממותג הדרמו קוסמטיקה המוביל. גשי לבית המרקחת הפרטי לקבלת הערכה או חפשי בגוגל מתנה מוישי. עד גמר המלאי.
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה.
אמן.
אצלכם בבית, ערב הפרשת חלה, עם מיטב המרצות מבית טהרת הבית, בלא כל תשלום. לרפואה שלמה, לזיווג, לזרע בר קיימא, לפרנסה טובה ולכל הישועות. שמות כל המשתתפות באירוע יובאו לברכתו של נשיא ארגון טהרת הבית, הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. לימי אלול, לימי רחמים וסליחות, מקדימים ומתקשרים לקבוע מועד.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו. מרכז הישגיים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה, פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-65-25-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגיים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-65-25-244.
במהלך החודשים הקרובים תערוך חסדי נעמי 10 חתונות ליתומים שחשך עליהם עולמם. כל המשתתף במצוות הכנסת חתן וקלה יתומים בתרומה של 50 שקלים למנה יוזכר שמו לישוע על ידי החתנים והקלות ביום החופה. התקשרו עכשיו לחסדי נעמי, כוכבית נעמי, כוכבית 4945.
יופי חמוד, איזה חיוך מתוק. עכשיו עם אמא, מיכלי ואבי, כולם ביחד חיוך גדול למצלמה. נהדר.
רוצים להנציח רגעים משפחתיים קסומים שישארו איתכם לאורך שנים? סימילק למהדרין במבצע מדהים. קונים סימילק למהדרין ויכולים לזכות בסט צילומים יוקרתי לכל המשפחה בשווי 1,000 שקלים. 5 זוכים בכל יום. לפרטים חייגו 03-373-8888, כפוף לתקנון המבצע. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
שבת מכניסי רחמים לקראת סליחות. במלון רמדה בירושלים, פרשת כי תצא. תפילות השבת עם גדול החזנים העולמיים, יצחק מאיר הלפגוט ומקהלת קולות מן השמיים בניצוחו של רפאל ביטון. ובחמישי בערב, קונצרט חזנות הלפגוט מארח בקטעי תפילה מן הימים הנוראים וסליחות. בהשתתפות החזנים צבי גרנאיים, שלמה סלצקי ויצחק מאיר, בליווי תזמורת סימפונט רעננה. מהרו והזמינו מקומות אחרונים לשבת ולקונצרט בטור פלוס. 03-9-05-05-05 03-9-05-05-05.
עוד לא נרשמת לנופש אנשים במלון גני ירושלים המפואר? יהודה דיוט בית באלול, למה את מחכה?
אברמי, הסקת הלוואה לשלם את הארנונה?
אל דאגה, מצאתי פתרון.
לפי נתוני משרד הכלכלה, חרדי בעל תואר ראשון מרוויח כמעט פי שניים. בואו לעשות השתדלות. עכשיו, רק בקמפוס החרדי של בר אילן. לימודי תואר בפסיכולוגיה לגברים ונשים, או תואר בניהול וכלכלה לגברים. ימים אחרונים לרישום. 03-738-4272. עד 100% מימון לזכאים.
סליחות בכל חי. חדשות כל חי, השעה 8.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. כוחות גדולים של פיקוד העורף בסיוע ארגוני חירום והצלה ומתנדבים רבים ממשיכים גם בשעה זו בפעולות חיפוש בהריסות החניון שקרס היום בשכונת רמת החייל בתל אביב וגרם עד כה למותם של שני בני אדם וליותר מ-20 פצועים שחמישה מהם כבר שוחררו מבתי החולים. החיפושים בזירת האסון מתמקדים כעת באיתור חמישה בני אדם שעדיין מוגדרים נעדרים וככל הנראה נקברו תחת ההריסות של החניון שקרס בתל אביב. הקשר האחרון עם שניים מהנעדרים עבד לפני כמה שעות. חברת בנייה שהייתה מעורבת בעבודות במבנה החניון שקרס ברמת החייל הודיעה כי תעשה כל שנדרש כדי לסייע לחקירת האירוע. וראשי החברה כבר זומנו למתן עדות במשטרה, כשעל הפרטים המלאים של המקרה הוטל צו איסור פרסום. יושב ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, חבר הכנסת אלי אלאלוף, הודיע כי בכוונתו לקיים חקירה בוועדה בראשותו לנסיבות אסון קריסת החניון בתל אביב. צוותי כיבוי הצליחו להשתלט על דליקה שפרצה סמוך לבית מגורים בשכונת קריית יובל בירושלים. כמה בני אדם חולצו מבתי המגורים הסמוכים לדליקה ברחוב קוסטריקה בבירה, ואישה אחת